אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו 60 מחדש, הבוקר אנחנו נדבר על השפה הערבית, על הזקנים ודמותם כפי שהיא משתקפת בשפה, ועל היום הבינלאומי שקבע האום לשפה הערבית. נספר לכם גם על אפליקציה חדשה שבאה לחבר בין זקנים לצעירים באמצעות אוכל. אין טוב מזה לחבר אנשים. ניפרד כאן מאחד הענקים בתרבות הישראלית, יעקב אגמון, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, וגם נברך כאן ביחד את הגמלאית המתנדבת המצטיינת. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה כמו בכל יום. בצוות היום ענת שרון בלייס, עורכת משנה איתי סופרין, ובהפקה רועי קנטן, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12, האזנה טובה, טובה מאוד. השיר הזה שהוא בערבית במקור והפך להלילה הלילה, לוקח אותנו לשיחה הראשונה שלנו הבוקר. ביום שישי, אנחנו שומעים את פלפל אל מסרי, מי שלא מכיר לא זוכר. ביום שישי האחרון ציינו בעולם את היום הבינלאומי לשפה הערבית של האום. קשה לומר שכלי התקשורת בעברית ממש מצאו זמן כדי להתייחס לשפה השנייה בישראל, שפה שעל פי החוק יש לה גם מעמד מיוחד. וכדי לתת את הכבוד שמגיע לשפה הערבית, אנחנו ננסה כאן ב-60 החדש להעיף מבט ארוך אל דמותו של הזקן כפי שהוא בא לידי ביטוי בפרק. בשפה, בפתגמים ובסיפורים של פולקלור בערבית. וכדי לדעת על ערבית וזקנים, הזמנו את מי שמקדישה את כל מרצה וחישונותיה, והם רבים, להוראת השפה הערבית בישראל. בוקר טוב למאיה ראו.
סבח הנור, מרחבה.
מרחבה, סבח אל-חיר.
מה שלומך? כיף חלק?
אנא קווייס.
وينتي جمالي انا كمان
شكرا نحن نمر شات منالهت تخوم صفات بيوزموت ابراهام وممخيت لهورات صفات وكشيروت تربوتيت ספרי לנו לפני שנדבר לעומק השפה על זקנים, מה הם יוזמות אברהם?
יוזמות אברהם הוא ארגון ערבי יהודי שמקדם את השילוב והשוויון של האזרחים הערבים במדינת ישראל. זה מה שאנחנו עושים בתחומים רבים, בעדת מג'לת.
השיר ששמענו זה שיר ערבי במקור שהתנחל בעברית, נכון?
אחד מרבים, ואחד מנקטיר.
כן, שיר חתונה.
נכון.
תספרי לנו עליו קצת יותר במקור, את זוכרת? אני מתקיל אותך, אני יודע שלא לא תכננת, אבל...
אני יכולה לספר לך על מוזיקה, לא על השיר הספציפי הזה.
הבנתי. טוב, אז קודם כל, כמו שחלקים אולי יכולים להבין, אני הייתי תלמיד שלך באחד הקורסים שעברת אצלנו כאן בתאגיד, ואני חייב להגיד לכולם שאם הם עוד לא התחילו ללמוד ערבית, הם צריכים להתחיל, ואצלך כי את מורה נהדרת.
תודה.
אז בואי באמת ספרי לנו קצת על הדמות של הזקן, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשפה. ממה שלימדת אותי את, יש גם בשפה גילים שונים, הגילים מבוגרים יש להם מילים מיוחדות. למשל, לא ידעתי ששייח זה רק מישהו שהוא בן 50 ומעלה.
מבחינת השפה הספרותית התקנית, הפוסחה, יש חלוקה מאוד ברורה שגם קצת מפתיעה, רבים לא מכירים את זה. קהל מתחיל להיות קהל מ-30 ומעלה.
קהל זה מישהו בין 30 ל-50.
כן, עכשיו אני, עוד לפני שבדקתי לעומק את חלוקת הגילאים, חשבתי שקהל זה זקן, בין 30 הוא לא בין זקן, אני ב-39. שייח הוא בין 50 ומעלה, ובשיא הזקנה קוראים לו, שיא הזקנה קוראים לו הרם.
הרם? שזה
כן,
מה זה?
הרם. זה אנשים זקנים מאוד מבוגרים, אין גיל ספציפי. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו בואו נניח לזה בצד, לשפה, ונמשיך עם המילה שייח. שייח הוא גם אדם מכובד, הוא אדם דתי, אדם מכובד בעל מעמד. את המילה חאג' אתה מכיר?
זה שעולה לרגל במכה ומדינה.
נכון. אז פעם היו עושים את זה בגיל מבוגר, היום הצעירים מעדיפים כבר מגיל צעיר לעשות חאג'. לא מחכים לגיל 60-70, הם עושים את זה כבר מגיל 30. אז יש, עדיין, יש את הבלבול הזה שחאג' הוא כבר לא איש כזה מבוגר, הוא בן 30. אני חושבת שהכי בטוח זה להגיד כביר פסטן. כביר פסטן, כאשר סן זה גיל, מוסן או כביר פסטן זה מבוגר. בלי לתת לו, לציין בין כמה הוא, ולתת לו מילה מיוחדת. בית אל-מוסנין זה בית אבות. בית אל-מוסנין, משם לקחו את המילה.
מוסנין, איך אמרנו, סן זה גיל?
כן.
זאת אומרת, מוסן, בית אבות זה אלה שיש להם הרבה גיל.
נכון.
זה יפה. זה מעניין איך, כדי לא להגיד זקן, אז השפה מצאה את החיבור הזה של הרבה שנים, הרבה גיל. איזה עוד ביטויים הם בשפה הערבית הם ייחודיים לאנשים מבוגרים?
בואו נלך רגע לעמיה, לשפה המדוברת.
עמיה זה בניגוד לפוסחה.
היא לא מנוגדת כל כך, הם הולכות יחד יד ביד.
ספרותית ומדוברת, כמו שנהוג לומר, כן.
כן. אז העמיה המדוברת אומרים עג'וז, עג'וז.
עג'וז.
המילה עג'וז באה מהמילה עג', ועג' זה חולשה וחוסר יכולת.
זאת אומרת, אתה זקן, אז אתה חלש.
כן, הגוף נחלש, הגיל שבו הגוף נחלש. מה שגיליתי זה שלמילה עג'וז יש כ-100 משמעויות שונות.
כמה?
100. מיה.
100 משמעויות לאותה מילה.
כן, חכה ותצחק שתשמע מה למשל.
אוקיי.
באר.
באר מים.
כן, ים.
אוקיי.
אריה, זאב, ארנב, אדמה, יין, סוחר. כל זה, זה תלוי בשיר או באמירה או ב... בתוכן שבו הוזכרה המילה עג'וז. אנחנו מכירים את המילה עג'וז כאדם מבוגר, חלש, שלא יכול יותר.
זה נאמר בהקשר בקונוטציה שלילית או בחמלה?
בחמלה ובקונוטציה עובדתית יותר. שבעצם זה לא השיא של הגוף האנושי.
כן, אבל...
נלך למילה נוספת.
אוקיי.
אני אקח אותך למילה חתיאר.
זה אנחנו מכירים אפילו בעברית.
כן. אז מה זה חתיאר? חתיאר מן אל-ארמי, וחתיאר יעני שרד ונשאר.
זאת אומרת, חתיאר זה מהשפה הארמית? זאת אומרת, כן. זה ירושה מהשפה הארמית, הבנתי. והמשמעות זה מישהו ששרד ונשאר. שוב, זה גם כן יותר עובדתי, אבל אין שם איזשהו רגש, נכון?
לא, אני לא חושבת. כי אתה בתרבות הערבית, כמובן, כמו כל התרבויות, שאפו ורצו את מצד אחד את להיות צעיר נצחי, מצד שני מאוד העריכו את הניסיון ואת חוכמת החיים של המבוגרים. זה על הציר הזה כל הזמן. כאילו סוג שלא החליטו. אני רוצה לעבור איתך על כמה פתגמים ונראה איך התייחסה התרבות לזקנה.
בבקשה.
שמעת את הביטוי שייב או עייב?
לא.
לא. אתה מן הסתם לא שמעת אף אחד, אז אני אפסיק לשאול אם שמעת, ואני...
נכון.
אני לא אעשה לך מבחנים.
כן, המורה.
שייב זה שערו לבן. שייב. עייב מהמילה עייב, שזה בושה.
זה כן. אני יודע.
כן, אז כל התנהגות שאדם מבוגר עושה שלא מתאימה לגילו, יגידו שייב או עייב.
זקנתו מביישת את נעוריו בעברית.
התנהגותו מביישת את, את, כן, את מעמדו.
אוקיי.
ויש עוד אחד. בעד משאב ודו על כותב. אחרי ששאב, אחרי ששערו הלווין, שלחו אותו ללכותב.
בית ספר.
זה בית הספר של פעם, כן. החדר.
החדר שאנחנו מכירים, כן.
לטובת
שמה הסיעים, המשמעות של הביטוי הזה?
שעכשיו לא מאוחר מדי, עכשיו אתה בא ורוצה ללמוד.
אז זה נאמר בחיוב, זאת אומרת, זה יפה מאוד שגם בגיל מאוחר אתה הולך, שלעולם לא מאוחר, או מה נזכרת עכשיו? זה מאוחר מדי.
בדיוק ההפך. מה נזכרת עכשיו?
הבנתי.
בדיוק ההפך. כמובן אני מזכירה את הפתגמים, אבל זה לא אומר שאני מסכימה איתם. אין כאן דעה אישית.
בסדר.
אדוהון, אדוהון בלעתקה. אדוהון בלעתקה מהמילה עתיק. עתיק זה ישן. עתיק. דוהון זה הבשר, הליי בבשר, השומן. וטוענים שדוהון בלעתקה. אם אתה מחפש בשר טוב, עם שומן, בשר טעים, אז חפש את החיה המבוגרת, לא הצעירה. היום כמובן בורחים, תראה איך אפשר להסתכל הפוך על כל דבר.
זהו, כי אומרים בשר של חיה פרה צעירה הוא הרבה יותר טוב מפרה זקנה, לא?
כן, דברים השתנו.
מדהים. בוא נלך לדבש.
לדבש. זה לא בדיוק דבש, זה לא עסל, זה איסאל, שאל.
Okay.
זה אמירה שמסכמת באמת תרבות. איסאל מג'רב, שאל ותתייעץ עם מנוסה, מג'רב, יעני אדם מבוגר שכבר חווה הרבה, ולא תסאל חביר, ואל תשאל חביר, מומחה.
זאת אומרת, לניסיון יש ערך גדול יותר מההתמחות המקצועית.
בהחלט, בהחלט.
שזה בא ללמד מה, שלא להקשיב למי שלמד, אלא רק למי שיש לו ניסיון? או...
זה מצביע על המאבק של הצעירים בלהוכיח את עצמם ולקבל צ'אנס שישמעו אותם, לבין תרבות שנוטה להקשיב לחוכמת המבוגרים.
והמתח הזה, את אומרת, בא לידי ביטוי בשפה, והוא, אגב, הוא, את יכולה להגיד שהוא הולך ומתפוגג בעשורים האחרונים?
לא, אני לא הייתי אומרת הולך ומתפוגג. אני שמחה לשמוע קולות צעירים שנאבקים ומצליחים להוכיח את עצמם ולקחת את המקום, אבל עדיין אנחנו על הציר, לוליינות, בין לבין, בין מה שחונכנו לבין מה לאן אנחנו שואפים.
מאיה ראו, יש לנו זמן לעוד סיפור קצר.
מעולה. אז אני אספר לך שפעם מן זמן כנפי זלמי היה גבר שהתחתן עם שתי נשים, וחדה אסמה חנה ווחדה אסמה מנה, אחת צעירה ואחת מבוגרת. הוא היה מבקר פעם אצל הצעירה, ואז היא הייתה תולשת מהזקן שלו את כל השערות הלבנות. וכשהוא היה חוזר למבוגרת, בימים של המבוגרת, היא הייתה תולשת את כל השערות השחורות. ולכן הוא אמר, בין חנה ומנה, דעת לחנה, הלך לאיבוד הזקן. כאשר כאן, לא הזקן הלך לאיבוד, אלא בעצם המעמד שלו, האישיות שלו. וזה שוב, כל הפתגמים לדעתי האישית, הם סביב מה עדיף ומה נכון, להיות צעיר או להיות חכם, מנוסה, מבוגר.
וזקן. ואין בזה שום ביקורת על זה שיש שם ניסויים לשתי נשים.
אז שוב, אני, יש לי דקורת מן הסתם.
ברור.
אני אדם שדוגל בזכויות נשים, פמיניסטית, בדם ובנשמה, אבל לא, הפתגם הזה לא. הוא נייטרלי לחלוטין, הוא מתמקד בזקנה ומתאר את זה כתופעה טבעית. הרי לפי אסלאם אתה יכול להתחתן מע ארבע ולא רק שתיים.
נהדר. אנחנו יכולנו עוד לשמוע שעות, אבל אנחנו חייבים לסיים. מאיה אראו, תודה רבה שדיברת איתנו. נזכיר שוב שאת מורה לערבית ולימדת אותנו כאן בתאגיד, ואנחנו, זאת הזדמנות באמת להודות לך על כל מה שאנחנו יודעים. מאיה אראו, מנהלת תחום שפות ביוזמות אברהם ומומחית להוראת שפות וקשירות תרבותית. תודה רבה שעזרת לנו לעשות כבוד לערבית.
שוכרן אלק.
להתראות.
שלמה. מה
שלך?
רוב שלך יחלקו לך ולך התהילה, מלכים ישתחוו לך, נביט מכל קלה.
אז אמר מוטי פליישר היום בדיוק בין 72.
שנת ישרים בלב, האהבה גן נעול היא, האהבה גן נעול היא, קיר ודייק סביביה, מי יתדפק עליה. העלמות קוראות לה ומקסמים באור, אחת צור ידעה, אחת מצאה מקום. ואם באסוראי ובלו בחורי אין לה אסיר בכלא, הנה חן וידורים. האהבה גן נעול היא, האהבה גן נעול היא, קיר ודייק סביביה, מי יתדפק עליה. יומם אני שומע את כל אהבתי, דומם אני נושא לי את שער ליבתי. כי מה הם הודותיי שככה איך שקף, היה ציוניי ואיזו היא דרכך. אהבה גן נעול היא, אהבה גן נעול היא, קיר ודייק. וצא בעקבותיי עפור ואיך קרע, החזר על דלתותיי וכו בשמך אקרא. ראיתו אהינני ועוד ערכי רבה, סובך נפלא ממני עייף אהבה. אהבה גן נעול היא, אהבה גן נעול היא, עיר ודייק.
בשבוע שעבר עולם התרבות הישראלית נפרד מיעקב אגמון, שיזכר בהיסטוריה של ישראל כאחד מעמודי התווך של כל מה שקוראים לו בעצם תרבות בישראל. אני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד את זה. אגמון היה פשוט מפיק יוצר שהרחיב את החשיבה התרבותית בישראל, והוא לא פעם העז להוביל אותה, את התרבות, את היוזמות שלו, למקומות שבדיעבד וגם אז בזמן אמת היו יוזמות פרוצות דרך. הוא הוביל מהלכים גם בתיאטרון, גם בקולנוע, גם בבידור, בשידורי רדיו וטלוויזיה, וגם במוסיקה הישראלית. אגמון, שהיה בעלה של השחקנית גילה אלמגור, הלך לעולמו בגיל 91, והוא באמת, אפשר לומר, היה אסווה הישגים והערכה על כל הפעילות שלו. שבועות אחדים לפני מותו, אגמון עוד הספיק לאחוז בידיו את הספר רציני כאן, שיצא לאור בהוצאת רימונים. מדובר בביוגרפיה של יעקב אגמון, כפי שהיא נכתבה מפיו ובשיתוף פעולה שלו על ידי העיתונאי, הסופר, המתרגם ואיש התיאטרון ירון פריד, והוא אורח שלנו עכשיו. שלום ירון.
היי, שלום, בוקר טוב.
אתה בחרת לפתוח את הספר, עוד מעט נדבר גם על השם שלו, בציטוט מתוך על השחקן ועל התיאטרון שכתב צ'כוב. אני אקרא את הציטוט. כתוב שם, במקום שיש כישרון, במקום שיש אומנות, שם אין זקנה, שם אין בדידות, אין מחלות ואין מוות. נדמה לי שלא כך צריך להסביר את הבחירה הזאת, אבל בכל זאת תעשה אתה, ירון פריד, את החיבור בין הציטוט הזה ליעקב אגמון.
תשמע, עבודה שמרה אותו צעיר עד הרגע האחרון. מה זה צעיר? ילד כמעט. זאת אומרת, הוא תמיד הטיש אותי באנרגיה שלו. אני תמיד הייתי זה שביקש לסיים את השיחות. זאת אומרת, הוא אף לא ביקש לסיים, אני תמיד הייתי זה שביקש לסיים, כי פשוט הייתי מוטש מהאנרגיה שלו. אבל באמת, זה בן אדם שקם כל בוקר לעבודה, יצירה, מלחמות, הוא נורא מלחמות. מלחמות, אתה יודע, בכל אלה שמפריעים לאנשים לעשות תרבות, כל הבירוקרטים ונותני תקציבים וכו'.
והוא אהב את הלקור, הוא היה סס אלי הקרבות האלה.
לגמרי.
למה?
ממה שלמדת עליו? הוא אוקוהוליק. מה? סליחה.
ממה שלמדת עליו? מה זה הדרייב הזה למלחמה הזאת?
זה אקשן מבחינתו, זה השמן, שמן למנוע, אתה יודע. לא, כי הרבה יותר מעניין לריב מבחינתו היה, ולא להיות נחמד, ולא להיות, אתה יודע, מאשר שהכל יהיה על מי מנוחות. מי מנוחות זה משעמם, ושימום הפחיד אותו, הוא אמר לי תמיד, יותר מהמוות עצמו.
השימום, הוא צודק, הוא צדק.
זאת האירוניה הנוראית שבחודשים האחרונים לחייו בגלל הקורונה, הוא אפשר כמעט לומר שהוא מת משעמום, אתה יודע.
מדהים. בוא נגלגל רגע אחורה את הסרט של הספר. של מי היה הרעיון בכלל לכתוב את הביוגרפיה?
זה הרעיון שלו.
שלו, אוקיי, והוא הזמין אותך.
כן, זה מה שנקרא פרויקט מוזמן.
אוקיי.
זאת הייתה הצעה שבאמת אי אפשר היה לסרב לה, כי באמת אמר, קארט בלאנש, ודלת פתוחה, ולחייו, הוא רוצה, הוא, אתה יודע, זה לא היה בגלומניה או משהו כזה, הוא באמת חשב שיהיה סיפורים, שאתה יודע, הסיפור באמת, הסיפור שלו, הסיפור של התרבות הישראלית, הוא רוצה לספר את הסיפורים כדי שלא ישכחו אותם, אתה יודע. והרי אנחנו נוטים לשכוח די מהר.
בוודאי.
אני לא יודע, גודיק למשל, היה גודיק פעם, שהוא היה מלך
העולם. גיורא גודיק, בוודאי.
אבל מי זוכר אותו היום, חוץ מאיתנו, אתה יודע, ממך וממני. לא, סתם. אגמון רצה להיזכר, הוא בעצם ביקש איזה אנדרטה קטנה, עוד בחייו. אני חייב להגיד, הכל נעשה בשנות, עוד בשנים שהוא היה בהבינה. השיחות, הבאתי אותו במשך שנתיים בערך, בין 2004 ל-2006.
זאת אומרת, ממש לפני המון המון שנים.
כן.
ולמה הוא נגנז? ולמה הוא לא רצה?
אני אגיד לך, כי זה נורא הביך אותו פתאום, האנדרטה הזאת שהוא עצמו הזמין, נורא הביך אותו. הוא אמר, מה?
והוא לא היה מהאנשים הצנועים, בוא נגיד.
לא, למרות שהוא תמיד היה מאחורי הקלעים, תחשוב, הוא לא היה בפרונט פעם. הוא עושה המון דברים ולא תמיד ידעו אפילו שזה הוא.
גם, אבל אתה יודע, היו לו גם, הוא היה בפרונט ברדיו לפחות, אתה יודע, עם שאלות אישיות. בראשית ימי הטלוויזיה הוא גם הנחה תוכניות טלוויזיה, זאת אומרת, הוא היה...
לא, אבל היו יהירים ממנו, אני חושב.
בוודאי.
גם היו כאלה שלקחו קרדיטים שלא הגיעו להם, והיו כאלה שעשו מצם יותר ממה שהם, אבל האנדרטה הזאת באמת הביך אותו, ורק לקראת יום הולדת 90, הוא והמשפחה אמרו, יאללה, הגיע הזמן, פשוט לרענן. שלפנו מהנפתלים את כתב היד, רעננו קצת, הוספנו כמה דברים ועדכונים, והוצאנו את זה. אני נורא שמח שזכיתי לעשות את זה, לא רק את הליווי שלו, אבל זכיתי עוד לדבר עם כמה מחבריו הנפלאים שהלכו לעולמם בינתיים, דאריר רפאי שלמדה איתו בכיתה ג' בכיתה א', סליחה, איתו ג' ויורם קניוק שהיה איתו בפלמח, וברשבית שהיה איתו בשומר הצעיר, אגמון היה באמת מדריך נערץ בשומר הצעיר, אורי זוהר היה בן חניכיו, הוא חשב אולי זמן קצר על קריירה, אני לא יודע אם פוליטית, אבל עסקנית, אתה יודע, הוא הקים את קיבוץ הראל עם חברים, ונגמר בשבר גדול, הם די בעטו בהם חוץ, הוא השמו בהפצת תעמולה קומוניסטית, מה שלא לא באמת היה.
הוא הכחיש.
וואו, אבל תקשיב, שנתיים ללוות אותו, זה באמת למרגלות הרגש, מה שנקרא, זה כל הזמן...
אז בוא תיקח אותנו, בוא תיקח אותנו באמת, אתה יודע, אתה אומר שזאת רכבת הרים הייתה הכתיבה והנסיעה איתו, בוא קח אותנו לאיזה רגע סי שבו אתה בעצמך נשארת פעור פה, מסיפור שלו.
פעור פה, אני יודע, זה לא
תבחר, תבחר כל תגובה אחרת יוצא דופן ותספר לנו את הסיפור. כי אגמון באמת הוא היה... מי שהכיר אותו יודע שאף פעם לא היה משעמם במחיצתו. ירון? ירון? נפל לנו מהקו? בואו... ירון איתנו?
כן, כן.
אוקיי.
אני מחפש את זה ציטוט מהספר. לפעמים מהצד, לשמוע אותו מדבר עם כל מיני עסקנים, או נותני תקציבים, או תחקירנים... ונותן מונולוגים שאתה לא מאמין שהוא לא חשב עליהם מראש, אתה יודע, מין מונולוגים סקספירים ממש מדהימים. אני מחפש פה איזה ציטוט ברשותך, זה מפחיק אותי. הנה סתם, מה שאתה אומר זה תחקירנית של איזה תוכנית, וזה קצת מתכתב עם היום לצערנו. אפשר לסגור את הממשלה, אבל לא את התיאטרון. אפשר להסתדר בלי ממשלה, אי אפשר להסתדר בלי תיאטרון. הממשלה עומדת לבחירות פעם בכמה שנים, אנחנו עומדים לבחירות ערב-ערב, כשאנו עומדים מלאים הקהל בוחר בנו. ואז פתאום, בזרם התודעה, נהיה לו תראה איזו תובנה מעניינת. יש דגנרציה של הציבור הישראלי, אנחנו מפתחים תעשייה של זומבים. ומה אנחנו מצטיינים? באולימפיאדת הנכים, לא בספורט רגיל. למה? כי את זה אנחנו יודעים לעשות מצוין. נכים, הציבור עייף, הגיבורים עייפים, 100 שנות בדידות, 100 שנות ציונות, 100 שנות טרור, כמה אפשר?
שזה ממש, זה ממש לוקח אותנו גם לשם שבחרתם לספר רציני כאן. כאילו, הוא רציני, אבל הציניות שלו הייתה...
כן, שלונסקי נתן לו את השם הזה.
באמת?
ואין הולה ממנו, כן. הוא היה קצת פעיל בצוותא בתחילת דרכו גם, בצוותא בתחילת דרכה, זאת אומרת.
כן.
ושלונסקי המורב יחשיב.
אני רוצה לקרוא קטע אחר שקשור לזקנה ולזקנים, שגם לכך הוא התייחס בסיפור. אני אקרא, זה קצת ארוך, אבל זה יופי של קטע. כשפיתרו את גילה, כתוב, אני קורא מתוך הספר, כשפיתרו את גילה, גילה הזאת, גילה אשתו, גילה אלמגור, כשפיתרו אותה מהבימה, ואפילו לא נתנו לה זכות ערעור, חנה רובינה קמה והתייצבה להגנתה. וכשניהלתי את תיאטרון הקאמרי, פתח המחזה כנרת כנרת של אלתרמן את העולם החדש ברחוב דיזנגוף, ורובינה באה לשחק אצלנו. זה היה תקדים היסטורי ששחקן של התיאטרון הלאומי הושאל לתיאטרון אחר, מתחרה. נשארנו בידידות, ואת אילנה, אילנה רובינה, ביתה, הייתי שואל בחיבה, מה שלום מדעה? כן. רובינה אמרה לי ולגילה שהיא כל הזמן שומעת על מועדוני תל אביב וסקרנית לראות במו עיניה במה מדובר. אז לקחנו את הגברת הזקנה לסיבוב לילי מקיף, ובשלוש וחצי לפנות בוקר הצעתי שנחזור הביתה כדי שלא יצא לנו שם של סוגרי ברים. רובינה אמרה תמיד שאין שום בירוקרטיה בארץ, וזה היה פשוט מפני שסדרו הכל בשבילה, ולא נתנו לה לרדוף אחרי פקידים ולעמוד בתור כמו כולם. בכל זאת, מלכה. פעם, הוא אומר אגמון בקטע הארוך הזה, פעם היה גם כאן כבוד לזקנים כמו בשאר העולם. היום הם כמעט מוקצים מחמת מאוס. אומנים ויוצרים גדולים נשכחים במהירות, ומי שלא מופיע בטלוויזיה לא קיים, וכל מה שקרה לפני שנת 2019 כאילו לא היה. כשאתה חי יותר שנים מהממוצע, אתה מגלה שיש הרבה הומור בחיים ובעולם, אבל היחס המחפיר לקשישים הוא די עגום. זה יעקב אגמון. כמה באמת הוא כאב את זקנתו?
אני אף לא ראיתי כאב, הוא תמיד יודע לצחוק עליה וללגלג על עצמו, אתה יודע, על הגוף הנחלט והכל. הוא אמר לי ש-70 זה ה-30 החדש הצטויות, ולא להאמין לזה, אבל בהמשך לדבריה של המורה לערבית לפנינו, הוא אמר שאין כמו ניסיון באמת, ובזכות הניסיון שלו הוא יכול לנצח כל צעיר בידיים קשורות, הוא יודע לחלק את הזמן, הוא יודע מה לעשות ומה לא לעשות, על מה לבזבז את הזמן ועל מה לא, ותשמע, הוא היה שואל וכן, ואיכשהו, גם בצעירותו נדמה שהוא היה שואל וכן, אבל לא, אבל במולך נורא, ארמומי, שובב, הרושה, אתה יודע, במידה כמובן, במידה רבה.
במידות שאנחנו אוהבים.
הוא לא סבל טיפשים, הוא לא סבל חנפנים, הוא לא סבל נודניקים, הוא לא סבל, אתה יודע, הוא לא סבל את רוב האנשים בעצם, סתם. הוא לא סבל את כל מי שמעמיד קשיים בדרכו.
תשמע, אנחנו חייבים לסיים, יכולנו לדבר שעות על הגמון.
לא, לא, אני חייב להגיד לסיום.
תגיד, רגע, יש לי עוד שאלה, תגיד אבל, כן.
כן.
מה רצית להגיד?
הנה. את הנקמה שלו בי אחרי שנתיים של, אתה יודע, הוא קצת מצטער, אני חושב, על העסקה בסופו של דבר, על כל ה...
למה?
לא, על כל ה... כמה אפשר לדבר על עצמו, וגם יהיה איך אותו, אתה יודע, שיאמר אותו.
אבל אני בטוח שהוא שמח מאוד באנדרטה המאוד יפה הזאת שביחד
איתך. לא, אבל רציתי להגיד שהוא נקם את נקמתו כשהוא ראה אותי לשאלות אישיות, זכיתי, באמת.
אוקיי.
איציק, ואתה לא מאמין, הוא לא היה פרייר, ופתאום הוא שואל אותי, מה זה להיות הומו זקן? זה קולט? אמרתי לו, סליחה, זקן? אני? יאו, הוא הזכיר אותי ספיצלס, תמיד הייתה לו את היכולת הזאת.
כן. עכשיו אנחנו באמת לקראת סיום, אחת האגדות האורבניות היא על השיר הלהיט של להקת כיף התקווה הטובה, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, על בלדה לעוזב קיבוץ, נאמר כאילו שזה נכתב עליו, על ידי ינקה לרוט, בייחוד בגלל השורות על זרועו אשתו השחקנית.
נכון. אז יאללה, בוא נאמץ את זה ונתעלם מהכחסות רודני.
אבל זהו. אז ניפרד עם השיר הזה. נכון, לא נכון, על יעקב אגמון, בלדה לעוזב קיבוץ. ירון פריד, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. להתראות.
לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ. עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
בא ביובל, הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל אוקיי, כאילו אלכסנדר וכמה יונתן, הוא ממלמל תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, להאמין וללא בלורית פה ושם מעט מקריאה. אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין בבילה שבנה אי שם בהרצליה, שפעם מיובל ולביקור מגיע.
אז לא אשתו השחקנים
יושבים עם ההורים על
הקיבוץ מביט במכונית.
בלב הקר בעיר נבוך עם התרמיל ובלוריתו המתנה.
חלב נפש. וויסקי טוב מוזג, שתי בחור צעיר, ומחייך ספר. אז מה נשמע ברפר? אוהב לשקוע בקוסה בנה.
עכשיו אנחנו עם עוד פרויקט בין דורי שבא להיטיב את הקשר שבין האוכלוסייה הבוגרת לצעירים שבסביבותיהם. הפעם החיבור הוא באמצעות מה שכולנו אוהבים בכל גיל, אוכל. מעיין פסח היא בוגרת תואר שני בעיצוב תעשייתי בבית הספר הגבוה לאומנות בצלאל, והיוזמה לפיתוח האפליקציה הזאת נולדה אצלה בעקבות שהות די ארוכה במחיצת סבתה, שהות שהולידה גם ספר מתכונים וגם את האפליקציה, ועל כל אלה אנחנו נשמע עכשיו ממעיין. שלום מעיין.
שלום.
מה שלומך?
היי, בסדר גמור.
את קצת נרגשת, אני שומע.
כן, כן, כן.
הכל בסדר. אז ספרי לנו באמת איך, קודם כל מה זו האפליקציה הזאת? יש לה שם אגב?
אז כן, האפליקציה נקראת Food and Stories, ובעצם זו אפליקציה...
Food and Stories, אוכל וסיפורים. איך?
נכון.
כן, אוקיי.
לספר קצת על האפליקציה?
בטח, בטח, כן. ספרי לנו איך בכלל נולד הרעיון. אמרתי שהיית הרבה עם סבתא.
נכון, אז האמת שהרעיון בכלל כאילו התעסקות עם זקנה ועם מציאת פתרונות אפשריים, התחילה באמת מליווי שלי של סבתא שהייתה באוספיס, למען האמת, לפני כבר קרוב לעשור, ומאז היה לי הרבה התעסקויות בין פרויקטים שונים, וגם הפרויקט הזה הוא בעצם התוצר של אותה תקופה וכמה גלגולים שכבר עברתי על פרויקטים דומים. והאפליקציה עצמה בעצם... זה גם תוצר של התקופה בעצם, של אותה תקופה של הקורונה, שיצרה הרבה בידודים והרבה צורך בשימוש טכנולוגי. כי המקור, הרעיון המקורי באמת היה לייצר מפגשים פיזיים, זה לא משהו שתוכנן לייצר מקום מאחורי מסכים, אבל אני מאוד שמחה שזה התגלגל לזה, באמת היה צריך לתת פתרונות לתקופה הנוכחית.
אז בואי באמת בשביל המאזינים שלנו, אנחנו רדיו, אנחנו לא יכולים להוריד את זה, את האפליקציה בשידור כן. חי. ספרי לנו מה אנחנו עושים, מה קורה למי שמוריד את האפליקציה, מה הוא יכול לעשות באמצעותה?
אוקיי, אז קודם כל האפליקציה כרגע לא קיימת, אי אפשר להוריד אותה, זה איזשהו קונספט לפיתוח. האפליקציה בעצם עובדת, היא מייצרת איזשהו תקשורת או קשר בין דורי, זאת אומרת שבין משפחה מבוגר ובין משפחה צעיר, מורידים את האפליקציה ונרשמים חשבון משותף. כל אחד עם הפרטים שלו, ובעצם מייצרים איזשהו פרופיל אחד, שבו הם יכולים להעלות מתכונים, סיפורים, וידאוים, באמת לנהל איזשהו פרויקט משותף לשניהם, שבאמת זה גם איזשהו סושיאל מדיה, זה גם איזושהי פלטפורמה חברתית, שגם לאחר העלאת הפרופילים אפשר יהיה לתקשר אחד עם השני, להוריד מתכונים, לצרוך מתכונים, להעלות אותם, ואיזושהי יצירה של קהילה שמבוססת אוכל וסיפורים.
זאת אומרת, תני לי סיפור אחד שככה, שסבתך סיפרה ונחרט בזיכרונך ואמרת, את זה אני חייבת להכניס לאפליקציה.
האמת שזה מעניין שאתה שואל, כי אני עבדתי עם בחורה בשם איריס דישון, שהיא לא סבתי, אבל זה גם היה איזושהי הוגה. עם סבתי זה באמת איזושהי הוגת יום הולדת, שהיא ככה עשתה כל שנה, והיא כבר לא איתנו, אז יכלתי לייצר את הפרויקט איתה, אבל זה הוגה שממש חרוטה לכולנו בזיכרון, וגם באמת עברה מדור לדור, ואפילו עדיין מנסים, משתדלים לייצר אותה כמה שיותר דומה, אבל תמיד אנחנו צוחקים שכמה מרכיבים חסרים בהוגה.
כמו כל מתכון של שף ידוע, תמיד חסר משהו.
נכון. ולעולם לא יהיה 100%, וזה בסדר, זה חלק מהדבר. אבל המתכון באמת שהשתמשתי בו, וניתן לראות אותו גם, יש סרט שעשיתי, זה נמצא באתר הבוגרים, של בצלל, שגם אני מזמינה אתכם להצטרף לאירועים שקורים עכשיו, באירועי התואר השני, הבוגרים. אז שם נמצא סרט, וגם דברים יותר ויזואליים, שאפשר באמת לראות. איזשהו מתכון לעוגת שמרים, שאיריס דישון, שהיא בחורה מקסימה שעבדתי איתה, ובאמת פתחה את ליבה ומטבחה והסיפור האישי, ואותו אלינו. זה איזשהו סיפור על סבתה האוסטרית.
כן. את גם יצרת עם נשים זקנות, מבוגרות, אחרות, כדי לבדוק כמה באמת יש התכנות לאפליקציה, לפיתוח הזה שאת עומדת להפוך בסוף לאפליקציה?
אז זהו, שכרגע, באמת, מדוח הקטעה הזמן וגם הבעייתיות כרגע הטכנולוגית, כי באמת כרגע האפליקציה היא כן מושתתת פרופילים כפולים, אבל היא יותר פשוטה לאנשים שכבר יש להם ניסיון וידע טכנולוגי. אז כרגע אני יודעת שזה צריך לעבור כמה וכמה גלגולים לפני שבאמת נוכל לייצר חוויית משתמש מותאמת לאנשים באמת בגיל 65 ומעלה, כי יש כל מיני דברים טכניים שצריכים להתאים.
כן, אז בואי נצרף, כן. כן, בואי נצרף לשיחה שלנו את מרגלית שלו, את מכירה אותה?
לא, אבל אני אשמח להכיר.
שלום מרגלית שלו.
שלום.
את מדיור מוגן מגדלי הים התיכון.
נכון.
כן. את שמעת את השיחה שלי עכשיו עם מעיין על האפליקציה הזאת?
כן.
מעיין, אולי תדברי את עם מרגלית, תסבירי לה מה האפשרויות שנפתחות בפניה באמצעות האפליקציה הזאת.
בטח. אז מרגלית, שלום.
שלום.
אני, בתור התחלה, אם את סבתא, אימא, זה משהו שיעזור.
אני סבתא, אימא.
אוקיי, מעולה. אז לצורך העניין, תחשבי בבקשה על איזשהו מתכון שבאמת את מאוד אוהבת וגם בני משפחתך מאוד מאוד אוהבים ומחוברים אליו, ככה משהו שעובר מדור לדור או משהו שמאחד.
יש, אני מאוד חושבת שזה חשוב לשמר את המתכונים של המטבח. אני גם הוצאתי ספר במסגרת המשפחתית ונתתי לכל הילדים ואפילו הנכדים הקטנים כדי שיהיה להם בבית את המתכונים של אמא שלי ושלי. והמתכון שעובר באמת מדור לדור וכולם אוהבים, זה מאכל הונגרי שקוראים לו רקוט קרומפלי, זה התפוחי אדמה בשכבות. ועם ביצים, ועם בצל מטוגן, ועם טבנות.
אז זה באמת...
זה משהו שכולם אוהבים. כן.
ולצורך ההמשך של זה באמת, האם מישהו מבני המשפחה יודע כרגע, בת או נכדה, מישהו שיודע באמת להכין את זה אחד לאחד?
כן, יש לי קלה מרוקאית. היא מבשרת הכי טוב, גם את המתכונים ההונגריים.
יופי, אז באמת אז האפליקציה מאפשרת ככה שתוכלי, אני לא יודעת כרגע מה היכולות הטכנולוגיות שלך, עם טלפון, עם הורדת אפליקציות, עם הרשמה, אם יש לך ניסיון ו... ונגישות.
אני יודעת, אני מטומטמת פה כל הזקנות, אבל אני מתקדרת.
מרגלית, האפליקציה הזאת שמעיין מפתחת היא בעצם באמת נועדה, זה לא סתם לחבר מתכונים או לשתף מתכונים, אלא זה באמת לייצר איזשהו קשר משמעותי ומעמיק בין הדור של הנכדים. יצא לך, מרגלית, לבשל יחד עם הנכדים? ללמד אותם ממש במטבח?
כן, עם הנכדה הצעירה ביותר, אחת הצעירות, הבוגרות לא חוו את זה איתי, הם יותר אהבו לאכול אצלי, אבל השנייה יותר...
מה לימדת את הקטנה לבשל?
זה באמת מאכל מאוד פשוט שאנחנו בדרך כלל אוכלים בחנוכה, זה לביבות גבינה. וזה מאוד פשוט לעשות ולהכין, רק צריך להיזהר בטיגון.
נהדר.
אז אני רק רוצה להוסיף שבאמת
כן, לסיום.
החיבור שדיברת עליו הוא באמת מאוד חשוב בין אותם בני משפחה, ומה שזה כן. עוד נותן זה באמת שימור של מורשת ומסורת, וככה שגם אנשים שלא מעלים את המתכונים, למשל אם אני אכנס לאפליקציה בתור בן אדם ממוצע, אני אוכל לצרוך את המתכונים של מרגלית ונשים או אנשים אחרים, ובאמת גם להבין מה הסיפור שמאחורי המתכון ולמה חשוב לשמר את הדברים האלה. אז זה פועל בשני רבדים.
אני ממש, ממש מסכימה ותומכת.
יפה, מרגלית, אז את תהיה, אני מניח, מהראשונות שיורידו את האפליקציה הזאת ותעבדו לפי הפיתוח הזה. יפה מאוד. מעיין פסח, מרגלית שלב, תודה רבה שדיברתם איתנו.
בכיף, תודה רבה.
תודה רבה לכם. להתראות. ביי.
רבים הבנים שהיו לדוד, אך בנו אבשלום מיוחד ויחיד, חסון כאלון ויפה עד חמדה, ואין עוד כמוהו בכל יהודה. ידו האחת הוא הושיט למלוכה, בעוד השנייה לנשים נשלחה, מאיר אלי עיר על פרדו הוא רחב, עשה נפשות למלוכה ולמשכב. אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? רבות אנשים שהיו לדוד, אך בית פילגשיו מיוחד ויחיד, ועשר נשים בארמון הוא הושיב, לשמור את תחיו מכל צר ויריב. כשבא לארמון אבשלום וקרב, עקבו מבטי הנשים אחריו, נשמור הארמון הן אמרו באחד, ייקח אבשלום את גופנו בלבד. אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? כיוון שחטא אבשלום את חטאו, מצא בענפי האלה את מותו, וככה עם ערב הוא גד לדוד, שבנו ונשב בו ביום הוא הפסיד. כה בני אבשלום, הוא זעק בכל חד, אני הן היום גם שקול גם נבגד, מאז הוא לא שב לארמון לעולם, ורק הנשים שם תבו חלומן. אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, 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 אבשלום.
60 החדש. עכשיו אנחנו עם גמלאים למען גמלאים. גם השנה, כמידי שנה בשנה, התקיים טקס ההוקרה השנתי לגמלאים מתנדבים מצטיינים בעמותות לזקן. זהו טקס של איגוד העמותות לזקן, שבו מכריזים על המתנדבים המצטיינים ומעלים על נס את מסירותם יוצאת הדופן ואת תרומתם הגדולה למען הקשישים בפרט ולמען החברה כולה. הטקס התקיים בנוכחות שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, זה השם המלא של המשרד הזה, השר איציק שמולי, ואחת הזוכות המצטיינות היא הגברת שושי זינגר, שהיא מתנדבת מאוד פעילה באגודה לחבר הוותיק בעמק חפר. היא בעיקר מפעילה את המיזם שנקרא זמן ביחד, שבו מתנדבים למען קשישים שמרותקים לבתיהם. שושי זינגר היא האורחת שלנו עכשיו. שלום שושי.
שלום וברכה.
וברכות גדולות על הפרס.
תודה רבה. זה גאווה גדולה וסיפור גדול. ולמתנדבים, וכמובן לכל המטריה שלנו של בית דוד בעמק חפר.
כן, ספרי לנו באמת על הפרויקט שבזכותו, בגינו, זכית בפרס זמן ביחד. אגב, מי נתן לו את השם?
ערכנו מעין תחרות בין המתנדבים, ואני כבר לא זוכרת מי... השם הזה ככה עלה למקום ראשון. היו עוד כמה הצעות, אבל השם הזה קיבל את המקום ראשון. בכל אופן, הזמן ביחד הוא בעצם נועד לחבר את בין האנשים. עכשיו, לפני כן, רק אני רוצה לומר, כי זה מאוד חשוב, הנושא של הזמן ביחד שפועל תחת המטריה של בית דוד בעמק חפר. עמק חפר גם מקום שידוע כמקום של מתנדבים, כ-10% מכלל האוכלוסייה, שמונה כ-40,000, מתנדבים בעמותות שונות. בכל מקרה, בית דוד, שזה בעצם המטריה שלנו, הוא בראשותו של היושב ראש נפתלי בן סירה, והניהולה של אמירה למדני המנכלית, וכמובן אנחנו נהנים כל הזמן מרוח גבית חזקה של ראשת המועצה שלנו, כן. דוקטור גדי שאול.
בואי ספרי לנו באמת, אחרי שלמדנו על כל הנפשות הפועלות, מה בעצם עושים? איך נראית הפעילות שלכם?
אוקיי, אז אנחנו מדברים על 50 מתנדבים מקשת רחבה של גילים, הצעירה ביותר זה 17, המבוגרת ביותר זה 82, כך בחשבון שזה גם גברים וגם נשים, במקרה זה הצעירה והמבוגרת, מקשת רבה של תעסוקות, זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שעדיין עוסקים, עדיין עובדים, זאת אומרת, לא רק אנשים שנמצאים בפנסיה או בגמלאות, בכל אופן הם מגיעים פעם בשבוע לביתו של האדם, המטרה היא בעצם חיבור בין אנשים כדי להפיק בדידות.
אנחנו מדברים בעיקר על אנשים שמרותקים לבית מכל מיני סיבות, נכון?
גם וגם. זאת אומרת, יש מרותקים, במלוא מובן המילה שהם מרותקים וקשה להם עוד לצאת, ודרך כלל הם תמודה להם מטפלת, אבל אנחנו גם מדברים על אנשים יותר צעירים מכל מיני סיבות, דמיות, פיזיות, שהם די מוגבלים והם די לבד, והאנשים שלנו בעצם, המטרה המרכזית שלהם היא בעצם להפיג להם את הבדידות. זה בעצם
תני לי דוגמה למפגש כזה באמת בין מתנדב לבין זקן או זקנה מרותקים בבית, ששיניתם להם את שמחת היום.
אוקיי, אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת של בחור צעיר, בין 50, בערך סביבות 50, ואחת של מבוגרת שחצה את ה-90. אותו בן אדם חולה, והוא בודד מאוד, הוא גם גר בתנאים לא ממש אנושיים, ואנחנו דאגנו שיגיעו אליו שני מתנדבים, ובנוסף לכך עוד שני מתנדבים שאנחנו קוראים להם חברים טלפונים. זאת אומרת, בימים שאותם המתנדבים לא מגיעים אליו, אז מגיעים אליו, מדברים איתו, משוחחים איתו שני מתנדבים טלפונים. אני יודעת מתוך מעקב אחרי מהלך ההתנדבות, שהוא מאוד שמח שהם מגיעים. הם יוצרים, הוא במצרי גן, כולם בעצם, יוצרים קשר אישי עם המתנדבים, וזה ממש משובב לב לראות את
נפלא. אנחנו צריכים לסיים, כן, שושי זינגר, אנחנו צריכים לסיים. כמה, אגב, מתנדבים יש לך במיזם הזה?
כ-50 איש. סטודנטים וגמלאים כמובן, אבל בכל וכל.
את גייסת גם משפחה, נכדים, משהו שלך?
כן, אני יש 4 ילדים, 8 נכדים. אני גרה במושב חניאל.
יפה. שושי זינגר, מתנדבת, מצטיינת, תודה רבה שדיברת איתנו, ועלי והצליחי ותמשיכי בפעילות המבורכת שלך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות.
כאן סיימנו את 60 מחדש להיום, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה יובל אביבי, תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס, עורכת משנה איתי סופרין בהפקה, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר. להתראות.
כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.